שיחה אישית, תוכנית אירוח עם אבי רוזן.
הוא היה אז אברך צעיר יחסית, בוגר ישיבת קול טוירה, שעושה שטייגן ועוסק בקירוב. המושגים הגיאוגרפיים שלו הסתכמו בהכרת ערים שונות בארץ ישראל. ואז, ביום אחד הוא ארז את מטלטלה ועבר יחד עם רעייתו והילדים הקטנים אל מעבר לים. ולא סתם מעבר לים, להונג קונג. כן, המדינה הענקית הזו בת החסות של סין. זה נשמע לכם אולי כמישהו שהחליט לחפש את עצמו, אולי לחפש מקורות הכנסה מקורים, או סתם ככה לברוח מכל העולם. אז זהו, שלא. האברך שלנו ורעייתו החליטו לפני 22 שנים שהם פותחים בקריירה של קירוב רחוקים, שם רחוק. היוסי והמי שנדו בראשם יפתירו טוב, נו. מהר מאוד הם התייאשו, מה להם ולהונג קונג? הם לא מכירים את השפה, יהיה להם קשה, מה הם יעשו עם חינוך הילדים, עם האוכל? מהר מאוד הם ישברו, בכלל, את מי בהונג קונג מעניין להתקרב ליהדות ולהתחזק? אנשים הרי מגיעים לשם כדי להתנתק, לשכוח, לברוח. מהר מאוד הוא הפך למקור של אור וקירוב שהונג קונג לא הכירה. מטיילים ישראלים רבים, ולא רק הם, בסין, תאילנד, וייטנאם וכל המדינות באזור הונג קונג, נשבו בקסמיו של האברך, שהתגלה כמומחה לזיהוי, אבחון וליטוש יהלומים רוחניים. פרסם מאז כמרצה בכיר ופעיל נמרץ בתנועת התשובה ערכים. היום הוא איתנו כאן לשתף ולחזק. שלום וברכה, הרב מאיר עזרזר.
שלום.
טוטשה, שבאת אלינו?
טוטשה, ששה.
זה סינית, זה מנדרינית, הונג קונגית, מה מדברים בהונג קונג?
קנטוניז. סינית ואנגלית, סינית בדיאלקט קנטוניז, בשונה מסין, וגם אנגלית.
אז נדבר בשפה הזאת או בעברית? מה אתה מעדיף? מה נוח לך יותר, הרב?
עדיף, אפשר לדבר גם בסינית.
במה מלושם?
כן, זה מאוד מעניין שעכשיו זה ה-Chinese New Year, זה ראש השנה הסיני, עכשיו בימים הללו.
איך אומרים שנה טובה?
Chinese New Year, ראש השנה הסיני.
אז למדתם כמה מילים בסינית, ניב ההונג קונגי של השפה. מה לכהן בבית קברות? או מה לאברך, אפשר להגדיר, ליטאי בהוויתו או בלימודיו, במסגרת הלימודים הישיבתיים והכוללים, לא שליח חב"ד, לא גדל על זה בבית, ולהונג קונג שליחות?
כן, דווקא גדלנו על זה בבית. אני במקור מאקו עיר הקודש, היינו, כשאנחנו נדברים אותך לפני כ-40 שנה, הרגשנו שם כיחידה, כחרדי ממש מעטים, עד כדי כך שאני נבחנתי בכל תירה, כפי שציינת, אז המשגיח, הביצר כירוחם בודיאנסקי שליטה, שאל אותי אם יש יהודים באקו.
יהודים.
עד כדי כך, יהודים באקו. היינו מתי מעט מבחינת חרדים, אבל ברוך
השם... איך הגעתם לאקו? נולדת שם, ההורים?
איך אומרים? כשההורים שהגיעו מאקו, ממרוקו, אפשר שהאוטובוס, הדלק עזה לשם, ושם הם נשארו. וברוך השם, אבא עשה הרבה פעילות של קירוב שם, ולכן זה נטמע בנו, בילדים, כל נושא הזה של קירוב לבבות, קירוב רחוקים.
ואז ביום אחד, מתי שהוא...
יום אחד אברך כהלל, למדתי כהלל הרמב״ם אצל הרב שמעון ורנר שליטה. והחברוסה שלי אמרתי, תשמע, הנגיד דרוויש, רבי דוד דרוויש, אז היה השם בעל דבר שהוא היה נפגש עם הרב שח, זצ"ל, הגיע לארץ, ונראה לי שאתה עבור שידוך מאוד מעניין. אף אחד לא ידע מה זה הונג קונג, תמיד זה היה מדין הונג קונג על הצעצועים, אתה זוכר, לפני כ-25 שנה, כן. לא היה בכלל טיסות לשם, זה הכל זה היה דרך הודו. ובאמת נפגשתי איתו, וברוך השם, שם זה היסטוריה.
מה אמר לך בוא אליי לקהילה?
הוא אמר לי דבר עצום, אמר לי, תשמע, אני איש עסקים, אני רוצה פעילות של קירוב, לקרב כמה שיותר יהודים. הונג קונג זה מגדלור, זה למעשה הסנטרל של כל המזרח הרחוק. ואפשר שם לעשות המון. ואני רוצה על כל דולר, אני רוצה $5 פעילות בקירוב. ומאז, ברוך השם, הפעילות הזאת היא בשיתוף פעולה עם ארגון ערכים, סמינרים כמדי חודש וכולי, זה משהו מדהים.
אז רגע, הרב רץ, אתה עושה שיחה עם האיש, ואתה מבין שיש פה איזשהו משהו מעניין.
כן.
אתה מגיע הביתה ואומר לרבנית, הרבצן, אורזים את התיקים, טסים להונג קונג.
כן. האמת, איך אומרים, שלחתי בלון ניסוי, ולא ידענו אפילו איפה זה נמצא בגלובוס, איפה הונג קונג נמצאת, למי היא שייכת. ולאחר שלמדנו את זה, אמרתי לאשתי, שמי, אז הוא אמרתי, הנה יוסף בא לחלומות על הזה. ואמרנו, נפגשנו שוב פעם עם נשיא הקהילה, והתרשם מאוד, ואמרנו שאנחנו הולכים, בעצם התמניתי כרב הקהילה, וכל הפעילות של הקירוב, במזרח הרחוק. צריך לדעת שכפי שציינתי, הונג קונג היא סנטרל, וכל המטיילים, אלפי מטיילים ישראלים נמצאים בכל המזרח הרחוק. מדובר פה על חבר'ה אחרי צבא, לפני אוניברסיטה, אחרי אוניברסיטה, ושם פוגשים אותם.
אני עוד אוחז בדרך למטוס.
כן.
אז קיבלתם החלטה שאתם עוברים להונג קונג לניסיון, לבדוק, לראות, או קופצים למים. אתה אז עם ילדים קטנים?
כן, עם שני ילדים. כן, שני ילדים קטנים למדו
שאז אז. שאז גרתם איפה?
בגני הדר. בגני הדר.
תפור, פתחתיקה והונג קונג יש דברים זהים.
כן, ביוסי חברון, שם שמונת יוצא חברון, גני הדר. למדתי אז בכולל של בור שמן סלומון זצל. למדתי בכולל שם. ואמרנו לציבור שם שאנחנו הולכים להונג קונג. אף אחד לא האמין. גם לא ידעו איפה המקום הזה. זה לא המדינות המוכרות, ארצות הברית, אירופה, הונג קונג. איך טסים לשם?
מה אורזים כשטסים להונג קונג? בונים על זה שיש שם הכל או אורזים את כל הבית?
בעיקר לוקחים אוכל, כי לא היה אז. לא היה שם, מאז שאני זוכר, כשהגענו להונג קונג לא שתינו למשל חלב, כי לא היה חלב ישראל.
נחתתם בהונג קונג, כנראה נציגים מהקהילה שם של אותו נשיא קהילה דאגו לכם למקום, נכון, לבית כמובן, וכולי, את הכלמות כן. ראשונה, והלילה הראשון בהונג קונג, אתה אומר לי, אשתך, וואו, אנחנו פה בהונג קונג.
האמת שהלילה...
שמת טוב בלילה?
רצינו לברוח, לחזור חזרה. כי היה לנו קשה מאוד להגיע להיות בפרונט, להיות בוועד ההורים של החיידר בגני הדר, להגיע למקום כזה קטן, שהם כמעט יהודים. אמרתי, אני לא מסוגל, אני חוזר, אני חוזר. אבל ברוך השם, לא ישנו כל הלילה דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שלא ישנו.
מפתיע מאוד.
לא ישנו כל הלילה. וגם עוד כמה לילות לאחר מכן גם לא ישנו. עד שאמרנו בעצם, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו פה, יש פה סיבה למה הביא אותנו, ואנחנו צריכים להתחיל לפעול. ומשם הכל היסטוריה.
איך הגיבו במשפחה הקרובה? שלך, של אשתך?
עם סיבוב ביד. אתה יודע, מסופר שרבי יוסף קנימן, הרב איפונוביץ, כשהוא הקים את...
בהנחת אבן הפינה.
בהנחת אבן הפינה. כשהוא אמר, כאן יוקם ישיבה לכ-600 בחורים, אז אנשים עשו לו עם היד סיבוב. אמרו, מסכן, הוא עבר טראומה, נרצחו לו כל המשפחה. אז הוא אמר להם, לי קוראים יוסף. אני חולם, אבל לא ישן. אמרתי למשפחה, אני חולם אבל לא ישן, אנחנו עוד נפעל שמה גדולות ונצועות.
עוברים כמה ימים, אתה מתחיל להכיר את הרחובות, מה, שפה זרה, אנשים זרים, יש את היהודים הראשונים בטח שהכירו לך אותם שמה, שהם היו הבסיס אולי של הקהילה או של הפעילות שמה, לא נפלת במדבר, ועדיין מה, אתה נוהג שמה, אתה... איך זה הולך שם? סוסים, פילים, ריקשות, רכבים, 22 שנה, מה, אופנועים, מה?
הונג קונג זה מנהטן של המזרח, זה מקום הכי הכי גבוה ומשודרג. אנחנו לא בסין, זה לא כפר בסין.
זה מדינת חסות של סין, נכון?
זה מדינת חסות של סין, היא קיבלה את זה אחרי 100 שנה שהייתה שייכת לאנגליה, ב-97. למעשה אנחנו באנו ב-98. ב-97 זה חזר לסין, עם כל מיני סייגים, אבל זה נקרא מדינה עצמאית, אבל שייכת לסין. אבל מדינה מאוד מפותחת, מאוד מאוד מפותחת.
אז בחינת התנאים הטכניים הסתדרתם, תקלמתם.
עברו ימים, איך אמרת? עברו ימים, וכבר נסענו לתאילנד לסמינר.
אז הגעת לשם, ואתה צריך להמציא תוכנית עבודה, או לדעת מה אתה עושה, ואז איך זה הולך? אתה הולך ברחוב, פוגש שאתה אומר, הוא נראה לי יהודי, בוא יהודי, בוא תניח תפילין, או בוא תראה מה זה יהדות, איך עושים את זה?
שאלה טובה, ישנו רחוב, היינו נוסעים לתאילנד, למצוא את החי אנוכי מבקש, יש בתאילנד רחוב שנקרא קוואסן וורד, אז סתם צריך לדעת שיש כ-50 מיליון גרמנים שמטיילים במדינת תאילנד, בתאילנד, ואין שלט אחד בגרמנית, מאידך, ברחוב הזה אתה מוצא הכל שלטים בעברית, מסעדת שושנה, מסעדת ירושלים, הקשר הישראלי, יש לך המון המון בעברית, מניו בעברית, שווארמה, פלאפל. עכשיו, ואלפי ישראלים מסתובבים, הקוואסן זה היה למעשה התחנה המרכזית, שבה משם יוצאים לכל מיני מדינות, קומבודיה, וייטנאם וכו'. ושם היינו פוגשים אותם עכשיו, איך אתה מזהה אותם? ישראלים מדברים בקול, אז זה אחד הדברים, אבל גם איטלקים מדברים בקול. אבל יש עוד דבר שמייחד את הישראלי, שזה ידיים, מדברים עם ידיים, כל הזמן מזיזים את הידיים, ולפי זה היינו מזהים את הישראלי.
ואתה ניגש אליו ואומר לו?
יש דבר מאוד מדהים, ואז אני מציע לו סמינר של ערכים בהונג קונג.
אתה אחרי שנות ניסיון כבר זה זרם לך, אבל הפעמים הראשונות אתה מגיע אבריחון צ'יק, איך אמרנו, מגני הדר בפתח תקווה, מגיע להונג קונג, מגיע ישראלי שהלך, ברח, טיול אחרי צבא, טיול חובק עולם, בטח, בדרך כלל לא באים ליומיים שלושה, כן? וניגש אליו אותו אברך מישראל, דופק לו על הגב ואומר לו, זיהיתי אותך לפי הידיים שאתה ישראלי, בוא לסמינר, כאילו, מה, לא נתנו לך איזה בוקס, משהו, תעזוב אותי, רד לי מהחיים.
כן, נכון, אבל אתה עושה את זה בחינניות, קודם כל נכון, אתה צודק, הפעם הראשונה שלי זה היה שוק של החיים, עם כל הכבוד שאני הייתי, גרתי באקו, ואני גר, והתעסקתי בקירוב, ואני מכיר מה זה ציבור חילוני, אבל כשאתה מגיע לתאילנד, ובמקרר של המלון, אתה מוצא ג'וקים מצופים בקרמל, אתה כבר מקבל, אתה מקבל טראומה. הג'וקים שם מאוד מאוד רצים, מה שהמפליט K500 הורגים, שם הם אוכלים. זה מה, ואתה רואה את הישראלים, את האחים שלנו אוכלים את זה, אוכלים את כל מה שזז שם.
אז תחזור אותי לפעם הראשונה.
הפעם הראשונה זה שהיינו שם, אני זוכר שהשותפי, שעשינו סמינר בהונג קונג, כשהגענו לתאילנד, השותפי זה היה רב משה ברוורמן גם כן, מטעם הארגון ערכים, ואני זוכר שבאחד הפעמים, בפעם הזאת, הגענו לאיזשהו טי, בקאווסן, ברחוב הגדול הזה, ולא ידענו מה לעשות, לקחת שמאל, לקחת ימינה, זה כל מיני מאורות למיניהם, ששם מסתובבים הישראלים. אז אומר לי, מוישה, מה עושים? אמרתי, תשמע, הגמרא אומרת שכל הפניות יהיה מימינה. בוא ניקח ימינה. לקחנו ימינה, ולאחר כ-200 מטר אנחנו רואים מנזר, בשפיץ של הגבעה, שצריך לעלות איזה 180-200 מדרגות. עכשיו, שנינו קצת דובונים, בשביל לטפס דבר כזה, בחום של תאילנד. ואני אומר, תשמע, אני זוכר שתמיד אמרו שיש סגולה להגיד פרק ופיוטט בתהילי, ובוא נתחיל להגיד את הפרק הזה, ונגיע בסוף לשם. התחלנו לטפס, ולאחר כ-80-90 מדרגות, אנחנו רואים זוג בלונדינים שיורדים. אמרתי לו, תקשיב טוב, זה נראה לי שוודים, אין סיכוי, בוא נשאיר, נגזר עלינו לעלות 180 מדרגות, נעלה למנזר, ושם אנחנו עשו כמובן להיכנס למנזר, כי זו עבודה זרה, אז היינו מציצים, מכניסים את הראש לראות אם יש ישראלים. וכשעברנו, אנחנו עולים והם יורדים, ומשום מה נפלט לי מהפה המילה שלום. אמרתי, מה יכול להיות? בוא נגיד שלום. ואז הוא אומר לי, וואו, הבחור, הבלונדין עם השיער הארוך, אומר לי, שלום. אומר לי, איזה יופי. 3 שבועות לא שמעתי את המילה שלום. אמרתי לו, מה, והיא? אומר, לא, היא לא משלנו, היא משוודיה. הוא מספר לי שהם התארסו לפני כ3 שבועות, והחליטו כהכנה לחתונה בשוודיה, לעשות קורס ויפאזנה, זה קורס שתיקה, ששותקים במשך 3 שבועות, זה סוג של טכניקה, שאתה נכנס לתוך עצמך, וכל מיני מנטרות למיניהם, שמדברים, ועכשיו הם סיימו את הקורס הזה, וכשהם ירדו, את מי פגשו? את 2 הדוסים. ואמרתי לו, תקשיב, וואו, איזה יופי, יש עכשיו סמינר, סמינר לתודעה יהודית, מה זו אהבה, גלגון נשמות וכולי, כל מיני דברים.
שפך את הזוגיות.
כן. אומר לי, ומה הייתה? אמרת, תשמע, אותה תשאיר בתאילנד לשבוע ימים, ותבוא אתה. טוב. אומר לי, אתה יודע מה? זה נשמע לי מעניין. נשמע לי מאוד מעניין. כמה זה עולה? אמרתי לו, זה 350 דמי רצינות, שזה עולה המון כסף. ארגון ערכים, העלות שלו עם הקהילה בהונג קונג, אבל דמי רצינות לשלם. הוא בא להוציא לי את הכסף, הוא אומר לי, רק לפני שאני נפרד מהכסף, בסדר, אנחנו מכירים 5 דקות.
במדרגה
90, כן, הוא אומר לי, לפני שאני נפרד מהכסף, תגיד לי, מה מנחה אתכם? אמרתי לו, השולחן ארוך. אמר לי, סליחה? גם אצלי השולחן מסודר. אמרתי לו, ניר, זה לא שולחן, זה ספר. אז הוא, וואו, איזה בושה, אני חייב להגיע.
ניתוק מוחלט מעולם המושגים היהודים.
לחלוטין. אמרתי לו, תשמע, עוד יומיים אתה בא לבית חבד, בקאווסן של הרב נחם הביל עליהם, שאני רוצה להגיד לכם במאמר המוסגר, עושה עבודה מדהימה, מדהימה. זה יהודי מדהים ביותר, שכל כולו מוקדש, הוא ואשתו, וכל משפחתו שם. ותגיע לבית חבד, נתחיל את כרטיס טיסה. אנחנו מגיעים לזה כ-50 חבר'ה, כרטיסי טיסה. הוא מגיע אחרי יומיים, אני בא לתת לו את כרטיס טיסה, ואז אני רואה שיש לו פה בודה. כנראה מהטיפוס והחום, בודה זה אומר עבודה זרה.
סמל
תלוי לו על הצוואר. תלוי לו, כן, עם שרשרת, עם חרוזים, ופה בודה. עכשיו, מה עושים? זה עבודה זרה דאורייתא, זה אין מה לעשות, אז אני מתחיל להגיד לו את זה ככה, אני בזאב, אי נוחות, אני אומר לו, תשמע, השיעורים בהונג קונג, זה בבית כנסת, אם תוכל בזמן הזה, להוריד את זה, או להסיר את זה, להסתיר את זה. הוא אומר לי, זה האלוהים שלי, או שאני מגיע או שלא. אני התייבשתי. אמרתי לו, אתה מגיע. וככה באדם הזה הגיע, ושבוע ימים, הוא שואל שאלות, ומה כשהוא מוצאים A4, ושואל שאלות, ובסיומת, בסימפוזיון, שתמיד בערכים אנחנו עושים סימפוזיון, לשמוע את הרשמים, הוא אומר שהוא קיבל עצמו עול תורה ומצוות, והוא מוציא לי גם את המספריים בשביל לגזל לו את השיער. אמרתי לו, לא, אני לא גוזר, אל תתלהב. זה דבר לא גוזר. דבר שגידלת וזה במשך 7 שנים, אל תתלהב. אני אגיד לך מתי עוד להוריד את השיער, יש לזה עוד זמן. ובמשך כל הלילה, הוא אומר לי, שמע הרב, אני רוצה לשבת איתך. למה אסור לי להתחתן עם ארוסתי שנמצאת בתאילנד? ואז ישבתי והסברתי לו, מה המשמעות של יהודי? מה זה גיור? אפשר להתגייר? מה הארי הקדוש כותב על גיור? ובשעה 7:18, זה חרות לי. 7:18 בבוקר, עכשיו אחרי שישנו כל הלילה, הוא שלח למייל שבזה תם הסיפור ביניהם. והוא נשאר בהונג קונג, והיא תמשיך לדרכה חזרה לשוודיה. וככה הוא נשאר במשך 1.5 שנה, שורה ועוד שורה, מסכת בבא מציעא התחלנו, ועוד 15 עמוד, וכל יום, וקשיים, ולחזור ולשנה, במשך 1.5 שנה, עשינו את הסיום של מסכת בבא מציעא. אחרי 1.5 שנה, הוא חזר לארץ, הוא נכנס לישיבה, וברוך השם, אחרי 2 שנים, הוא התחתן עם אחת שחזרה בתשובה, בהונג קונג גם כן הייתה אצלנו 8 חודשים בבית, גם כן חזרה בתשובה. והמדהים בסיפור הזה, שלפני 10 שנים קיבלתי הזמנה לסיום השס.
וואו.
הוא סיים את השס בעיון.
היהודי מהמנזר, כן, במדרגות, שיש לו פסל.
עם הפסל, כן, הוא סיים את השס. ולפני 5 שנים, 6 שנים סליחה, מתקשר אליי הראש כוילל שלו, אומר לי, הרב הזרזר, איפה אתה ביום 5? אמרתי לו, אני בהונג קונג. אומר לי, קבל ביטול. הבן שלך צריך לסיים, מסיים איסור ויתר, ואתה צריך לדבר בשם ההורים. עכשיו, אני לתומי אומר, הבן שלי עומד בחברון. בחור, לא עומדים איסור ויתר. אומר לי, לא, יש לך עוד בן. ואני רוצה להגיד לכם, שהיום הוא דיין. הוא תמיד חוכם עצום. וכל זה אני כל הזמן מייחס לאותה ההתייחסות. השנייה את המילה אחת. כך כתוב שמשה רבנו, ויסר לראות. מדוע הסנה איננו הוא קל? אז השנייה, המילה הזאת היא שלום. אני כל הזמן הייתי חושב, מה היה קורה אם היינו ממשיכים לטפס והוא היה יורד?
אולי חס ושלום הבודה, הנזירים הלוקחים אתכם אליהם, לשתוק אולי.
היינו מגיירים אותם. כן.
תשמע, אתה נותן סיפור אחד, אני יושב פה כפשוט או יפאו פה ומרותק, ובכל אופן שיחה אישית, ואני צריך חטט קצת, כל זה קורה בהונג קונג, ואני מזכיר למי שיצטרף אלינו עכשיו לשידור, צופה בנו, שומע אותנו, הרב מאיר עזרזר, נמצא בהונג קונג, אברך שהגיע עם אשתו מישראל, והחליט לעשות קירוב, והוא מארגן צד נשמות ברחוב במדינות השכנות להונג קונג, וכל מיני מטיילים ישראלים, והביא אותם לסמינרים. אני מתארת לי שזה הסיפור הזה, כנראה יש עוד סיפורים הזויים אחרים, ומה אתה עושה ביום יום? אין סמינר כל יום. אתה בבית, אתה, איפה הילדים שלך? הגענו עם 2 ילדים קטנים, אם אני לא טועה, סיפרת מקודם. מה הם עושים? יש להם חיידר? מה הם לומדים בטלפון? במרחבים הקולים של הקורונה? מה הם עושים? מה, בשבתות? אמרת, הוא, ארוסתו, היו אצלנו. מה זה אצלנו? מה אתה מפעיל? מה זה שם? תכניס אותי להונג קונג, לבית שלך, הרב.
מצוין. אז הבית שלנו, ברוך השם, היה בבחינת אירוח. אשתי שתהיה בריאה, היינו מערכים המון, כל צריך לדעת ככה, שבהונג קונג למעשה זה מתחלק כך, שיש את המקומיים, היהודים המקומיים שבאו מארצות הברית, אוסטרליה, צרפת וכולי, אנשי עסקים, עסקים חובקי עולם.
גרים שם?
גרים שם.
עושים עסקים, גרים שם.
כן. ולהם גם אנחנו עושים פעילות של קירוב, יש לנו גמרא לבר, ללמד גמרא שם, חבר'ה חילונים שהיום ברוך השם הם בעלי תשובה, יש את האנשי עסקים מכל העולם, כפי שהציינתי, הונג קונג זה סנטרל של עסקים, יש תערוכות כל שבוע. זאת אומרת, את כל העשירים שאתה צריך לקבוע חצי שנה פגישה איתם, ואתה אוכל איתם ארוחת בוקר אחרי התפילה, אחרי שחיס.
אנשים שבאים לעסקים מזדמנים, לא גורים שם, באים לעסקים אחרי,
או שיש שם עסקים קבועים שם,
ובאים והולכים.
או שבאים לתערוכות. הונג קונג הייתה שער לכל העולם, מבחינת כל התפעול העולמי, של גם הכספים, גם הסטוק מרקט וכו' וכו'. אז אתה גם בעצם נותן שירותי דת למקומיים, לאנשי עסקים, גם החרדים שמגיעים מארצות הברית, ממקסיקו, פנמה וכו' וכו', מכל המדינות הללו, ולתרמילאים, שזה היה הדבר שבקצפי.
זה בית, זה מרכז פעילות.
זה מרכז פעילות שאנחנו מארחים תרמילאים ישראלים במשך כל השנה כולה. מערכים אותם, יש פאקג' דיל של אירוח שבוע ימים, תמורת 3 שעות שיעורים בתודעה יהודית. לשבת ולדבר ולשוחח.
ומה הוא מקבל בתמורה, מקום לישון בו?
מקום ללון, לאכול ולשתות, שזה דבר מאוד יקר. בהונג קונג, אז זה היה בערך 200 US דולר ללילה. זה המון כסף לצדבין.
והתמורה שאתם ביקשתם זה, תבוא לשמוע שיעורי תורה.
כן. שיעור התורה, לשבת ולדבר ולשוחח על זה, זה יכול להיות אחד על אחד.
דיבר איתך נשיא הקהילה שמדבר ביזנס, כן. אז בוא נדבר ביזנס, יחס המרה בין השקעה לכמה אחוזי הצלחה הייתה לכם?
בסייעת השואה, אלפי אלפי בעלי תשובה יש מהשנים.
מהמפגש הזה של לבוא ולשמוע.
כן, זאת אומרת, זה השבוע, אחרי זה הוא כבר נשאר, יש חלקם הגדול שאתה רואה שרוצים, נשארים חודש, חלקם גם נשארו שנים. גם חלק סידרתי להם עבודה, חלק חיתלתי שם, ובואו רושם, והיום מבריחים בארץ. זאת אומרת, ההתחלה היא שבוע, זאת אומרת, זה לא, שלא יהיה נושך ולא מפחיד מדי. זה התחלה שבוע, מדברים, משוחחים ולומדים, אחר כך חלקם מתחילים ללמוד גמרא, אחרי שבוע, שבועי מתחילים כבר גמרא וכו'. ואז ככה אתה...
בפרספקטיבה של שנים, היום, אתה מדבר 20 וכמה שנים אחורה, אז אתה מסתכל על כל התקופה, זה נשמע נפלא. בתקופה הראשונה, הכל היה נוצץ, או שגם היו רגעי אכזבה, רגעי קושי, אנשים שלא רצו להצטרף, אנשים שקראת עליהם ולא הגיעו, אנשים שכן הגיעו, אבל עזבו אחרי יום יומיים, כי אפס, משהו לא, עזוב אותי, תחזיר אותי לפסילים ולאלוהי הנחר, ועזוב אותי עם היהדות, ברחתי משם. לא הכל נוצץ.
ודאי, ודאי שלא הכל נוצץ, היה קשיים, זה גם ציינת לחינוך ילדים, זה לא היה כזה קל לילדים, כי היה לנו תלמוד תורה, אבל עם 40 ילדים, זאת אומרת, גם לנו צריך לדעת גם כולל, זה חשוב להדגיש, כי הרב שח זצל, כשהמקום הזה הוקם, בעידודו ודחיפתו, וגם רב חיים גרנימן זצל, שהם היו, מהאבות המייסדים, הנשיאים של המקום הזה, כשזה הוקם, להקים תלמוד תורה, זה א' ב'.
לילדים של הפעילים של
של האברכים, כן, כי לנו שם גם כולל של אברכים, של 7-8 אברכים.
שמאיפה, גם באו מישראל?
מישראל, כן, גם מצרפת הבאנו, תלוי. עכשיו, והתלמוד תורה, אחד הקשיים הגדולים, זה היה תלמוד תורה, זה בעצם שילד רוצה גם לשחק וכל זה, הגיע מצב שהבן שלי בכיתה ו' היה לו 3 ילדים, זאת אומרת, אחד הולך לשירות עם שליש לא נמצא, אז היה פה קושי עצום. היו פה קשיים, אבל ברוך השם, אחרי שאתה...
מה מסבירים לילדים? בני כמה ילדים בשנתיים?
הבן היה בגיל 3.5 והבת בת 2.
אז אחרי 4-5 שנים, הם כבר גדלים לזה, אתם מוכרים גדלים?
הם חיים את זה, נושמים את זה, הכירו.
הם מארחים את האנשים.
הם מארחים את האנשים, כי כל שבת, אשתי שתהיה בריאה, יהיו לו 30 אורחים. מכל העולם.
שידעת עליהם מראש? לא, לא,
הם באים לבית הכנסת ולוקחים אותם. אתה צריך להביא דבר מדהים, שהיה מריבות לקחת כמה שיותר אנשים.
כל פעיל בקהילה רצה לקחת...
כל אחד רצה לקחת, כן. כל אחד רצה לקחת. זה גם מקומיים שאתה... כי זה חלק, אומרת הגמרא שגדולה לגימה שמקרבת, אז אתה יכול דרך חוץ מהלימוד הרוחני, גם דרך האוכל אתה יכול לקרב, והמון המון חזור בתשובה דרך הלגימה הזאת. בפרט ליל שבת, לשבת, ושירי שבת, ואז כשהילדים חוו את זה, אז זה
פשוט... גדלו על זה בטבעי.
גדלו על זה, כן.
הזכרת כאן בהבלה לפני רגע, שהרב שח, שאז היה בעניינים שפתחו את המקום, הנחה לעשות כולל ותלמוד תורה וכו'. שליחות, בחוץ לארץ, הלכרו והרב שח.
נכון, כן. הרבה לא יודעים את זה, אבל תראו, הרב שח כל הזמן דחף, ולכן גם היה בצלנו היתר מיוחד בחיידר, שעד כיתה ג' למדו בנים בנות, בהיתר של הרב שח. בכדי שיגיעו אברכים, שנוכל, יוכלו להתמסן לנושא הזה של הקירוב, של... שכל הפעילות, כי הפעילות זה שיעורי תורה בכל רחבי הונג קונג, אתה הולך, שולח את האברכים למסור שיעורים גם במשרדים, אנשי עסקים יש להם קושי הגעה למקום, אז אתה שולח, איך אומרים, אתה שולח את האדם אליו, בעצם שילמד איתו, יש לך, תפנה שעה, זה לקבוע עיתים, עיתים לשון עת, לצקת תוכן ליום שלך.
אני מתחיל להשתכנע שהיה לך מקסים, מעניינים היו,
נכון.
אוכל כשר היה, לא היה חלב כמה שנים, ומסגרת לימודית לילדים, וטיפוי על יומי פעילות, אפילו אקשן של פעילות, שמע מעניין, אני מתחיל לאהוב את הרעיון.
נכון, נכון, אני רוצה להגיד לך שהיה לנו קושי לא קטן לחזור לארץ, אילוץ, תקרא לזה מרחוד, נכון, ארץ ישראל, אבל הפעילות ששמה הייתה מדהימה, זה באים.
תן לי עוד איזה סיפור מעניין, תן לי עוד איזה מנזר מעניין שהרב הזרזר מחפש ברחוב בן אדם, מושך אותו בקוקו לבית המדרש.
כי אני נזכר, סיפרתי לך שבקווסן יש מסעדת שושנה. אני לתומי חשבתי שושנה זה מסעדה של תימנים, יש שם לחוך, יש שם חילבה וזה, אמרתי לך, בוא ניכנס, אנחנו נכנסים.
שושנה בעברית?
שושנה, כתוב מסעדת שושנה בעברית, לא באנגלית. בעברית, עכשיו התברר למה זה, שזה מסעדה של תאילנדי, שמוכר שם את כל השקצים והרמסים, אני פתאום רואה בחור עם זקן ג'ינג'י, זקן קוס, תופס לובסטר, סליחה שאני אומר את זה.
אתה רואה מישהו.
אה?
אתה, הרב רואה מישהו.
כן, אני ועוד אחד, מוישה ברוורמן, הולכים, פתאום רואים אותו תופס, בא לתת ביס ללובסטר. אמרתי לו, אחי, תעצור.
המאזינים שלנו יודעים מה זה.
זה אחד מהשקצים שאתה אומר, לא תשקצו את נפשותיכם. אמרתי לו, יש סמינר של ערכים בהונג קונג, תן צ'אנס.
רגע, ובגלל שבסדת שושנה, אז הרב הבין שהוא יהודי?
זיהיתי שהוא יהודי, עוד פעם. זיהיתי שהוא יהודי, כי יש שם הרבה ישראלים שנכנסים.
אוקיי, אחר כך אני אשאל.
אתה מפתח מיומנות.
הוא בא להכניס ביס, ואז מה?
אתה מפתח מיומנות.
הוא רואה פתאום שני דוסים, באים ואומרים לו, תעצור, אל תוכל.
שקודם לא רואים אותנו דוסים, אנחנו הולכים עם טריקו וקסקט, והחבר שהוא הולך עם אוזניות, אנחנו לא נראים. אז אנחנו גם לא כל כך נראים מפחידים, אנחנו הולכים עם...
אבל אתה אומר לו, תעצור, אל תוכל.
לא, אבל אחי, לפני שנותן ביס ללובסטר, לפני כן, יש סמינר מחר, יוצא להונג קונג, סמינר של 8 ימים של ערכים. בוא, תתן צ'אנס ליהדות, אומר לי, too late, זה מאוחר, כי מחר יש לי טיסה לאוסטרליה. אמרתי לו, אוסטרליה לא בורחת. תהיה בהונג קונג שבוע ימים, רק הטיסה לאוסטרליה. אמר לי, לא, שינוי כרטיס, עלות זה $200. אמרתי לו, עליי, אני משלם לך את השינוי כרטיס. איך אומרים, תן לה יצר אורת, תסגור אותו מכל הפינות. אומר לי, אם אתה משלם, אני לא, אני בא. אומר, אתה יודע מה, אני אגיד לך עוד יותר, אני לא אוכל את הדבר הזה, כי אם אתה אומר לי שאני אוכל לברר אם מותר לי לאכול את הדבר הזה או לא, בהונג קונג אני אקבל איזה תשובות, אני מוכן כרגע לעזוב את זה.
אז כן, נשאר רעב.
אז הבנו אותו, והבנו אותו לבית חבד שם, אצל הרב נחמה, והוא פינק אותו. ואני רוצה להגיד לך שהוא הגיע איתנו להונג קונג, ואת אוסטרליה הוא ראה בגלויות. הוא נשאר בהונג קונג 1.5 שנה, הוא היום דיין, דיני ממונות, ברמות ב', תלמיד חכם בקנה מידה, מדהים, מדהים, מדהים. ואני אומר, תראה, היהודי הזה, במסירות נפש, היה באמצע האוכל, היה מוכן לוותר על זה, והיום הוא תלמיד חוכם עצום. ככה, במסעדת שושנה, ככה.
תן לי תגובות לא נחמדות שהיו לאנשים.
יש כאלה שלא רצו להגיע. למשל, תגובה לא נחמדה שאני זוכר, זה התחיל בתגובה לא נחמדה. כפי שציינתי, הייתי גר בהונג קונג 10 שנים, וב-12 שנה הנוספים הייתי גר, אני גר באלעד וטס, קרוב לשדה התעופה, אני טס כל שבועיים להונג קונג לשבוע ימים, ובחגים, בחגי תשרי וניסן, אני טס עם כל המשפחה. וכמה שאני טס המון, אז אני מקבל מדי פעם, איך אומרים, יש לי מעמד באלעל.
פינוקים.
כן, אז הפינוקים זה אפגרד, טיסה בביזנס קלאס, זה טיסה של 12 שעות, זה לא טיסה קלה. טוב. אז לפני 6 שנים, בטיסת חזור שלי מהונג קונג לישראל, אז קיבלתי הודעה שאני קיבלתי שדרוג לביזנס. כשהגעתי לגייט, אז אומר לי, הסיני, מנהל תחנת אלעל בהונג קונג, הוא סיני דובר עברית, אומר לי, רבי, קיבלת הפעם פול אפגרייד. זאת אומרת, קיבלת פרסט קלאס, אני מאוד התלהבתי, זה מאוד מעניין, שישה אנשים במחלקה, וזה אוכל שמכינים במקום, זה נשמע לי מאוד מעניין. וכשהתיישבתי, הגיע אדם משהו כמו גובה 1.90 מטר, קרח, הוא עושה לי, חרדי, מה חרדי עושה פה? אמרתי לו, תראה, אני קיבלתי את זה מביטוח לאומי, בוא תשב, בוא. אמרתי לו, תגיד לי, למה אתה מתנשא עליי? הקהילה שלי בהונג קונג יכולה לקנות אותך ואת אל על ביחד. וגם, אתה רואה, כל הזמן מתרונים שחרדים לא עובדים, סוף סוף אתה רואה איזה חרדי עובד, תפרגן. אז הוא התנצל באמת, קיבלתי את ההתנצלות, כשישבנו ודיברנו, הוא אומר לי שקוראים לו רני. אמרתי לו, מה אתה עושה? הוא אומר לי, אני אחרי כל היצוא הביטחוני של ישראל לאסיה, ישראל מייצאת בעשרות מיליארדים נשק למלזיה, אינדונזיה, סינגפור, טייוואן, כל המדינות הללו. כל יום יוצא קרגו לשם. וזה התפקיד שלי. אז שואלתי, מה אתה עושה? אמרתי לו, אני רב קהילה בהונג קונג, ואנחנו עושים סמינרים של ארגון ערכים במזרח הרחוק, בתאילנד, וייטנאם, כפי שציינתם, צ'יינה, בסין, וכל כמעט, כל הערים בסין, ערכים הגיעו ועשו סמינרים שם, ברוך השם. אומר לי, מה זה סמינר? אז באתי לו, מה זה סמינר לתודעה יהודית? ואז הוא אומר, אני אתאיסט. אני לא הכתובת. אני לא הכתובת. קח את כל החבר'ה הצעירים. אז אני אמרתי, יש לי עכשיו 11 שעות, אני אבטר על המיטה של הפרסט קלאס, ואני אראה לו מה זה שהוא לא אתאיסט. וכך התחלתי להסביר לו, בגובה של 30 אלף רגל, עשיתי לו סמינר של ערכים בגובה 30 אלף רגל, שאלות, מה זה וידעת היום והשבועות האלה, ובכך כי השם הוא אלוקים, הדורה דורש מאיתנו לדעת, לא להאמין. פטי מאמין לכל דבר, אומר שלמה המלך, מי שמאמין הוא פטי. וככה לאט לאט אני רואה שהאף שלו יורד. ואז הוא שאלתי על הנצרות. לצערי הייתי צריך ללמוד את הנושא של הברית החדשה והאיסלאם, בכדי לדעת בפנת מה דלמד שתשיב. ואחר כך הוא שאלתי על הבודהיזם, על ההינדואיזם. אמרתי לו על בודה, אמרתי לו, שמה, הוא אומר דברים מאוד חכמים, אבל אין לי שום כלים למדוד, אם הוא קיבל את זה מאלוקים, או שזה, אנשים, הרבה בהיסטוריה אמרו, אנשים אמרו דברים חכמים. השאלה היא, לאיפה זה לב, לאיפה זה קשור? וככה עברו שעתיים, ולמזלו, הגיע ארוחת ערב, והציעו לו סטייק, שאלו אותו אם הוא רוצה מדיום וול, ואז למדתי את המילה הזאת, מדיום וול, את המושג הזה, ואמרתי לו, החבילה שלי, אני גלת כושר אוכל, החבילה שהיא עוברת מהאקונומי קלאס, הגיעה לביזנס, ועוד כתוב על זה גם, פאק תוקף 2030, זאת אומרת, גם את גוג ומגוג היא תשרוד. אני רוצה להגיד לך, עברו שעתיים וחצי מהטיסה, ו... אנחנו היינו באזור של גואנדונג, אזור מאוד מועד לפורנות מבחינת כיסא אוויר. המטוס שלנו נכנס לסיחור, כשאני נזכר בזה, אני מתמלא חידודים, והמטוס שלנו נפל כמעט קילומטר. היו שם צרחות, מטוס בוינג 777, 300 איש צורחים, אני קורא תהילים, וזה שלעדי צועק, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הוא מסתכל, אמרתי לו, רני, מה קרה, נזכרת באלוקים? איפה בודה? איפה יושקה? אתה יודע למה? כי אתה יהודי. וכשאלוקים ירד לפני 3,330 שנה, זה היה לפני 6 שנים, הוא אמר את הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך. כשהקדוש ברוך הוא אמר את הדיבר הזה, בעצם הוא הטביע ב-DNA שכל יהודי מאמין. וגם אתה מאמין, ויש בתורת הנקודה הפנימית, התורה שהיא לא מתלכלכת ולא נפגמת. אבל יש יהודי שיכול לקבל רעיון, שומע איזה רעיון ומתחזק, אחד ישמע עכשיו את הרעיון הזה ויתחזק, יש אחד שצריך להחליק על בננה ולהתחזק, ויש אחד שצריך לפעול קילומטר ולצעוק שמה ישראל. אני רוצה לחדש, להגיד לך שהיהודי הזה היום שומר תורה ומצוות.
אמרתי להגיד לך, אני יכול לנחש מה קרה איתו?
כן, שומר תורה ומצוות. ברוך השם, אותו רני. אבל הוא קיבל את ה...
סימן משמיים. את הסימן משמיים בשמיים.
כן, כן. סימן שמיים משמיים, ממש ככה. לפעמים אנחנו צריכים להתעורר, הרי אנחנו נמצאים בזמן לא כל כך פשוט. ואנחנו שומעים מתוך הצרות את הניסים, אבל צריך לדעת שאין איזה דגל, צריך לראות מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מה הוא רוצה מאיתנו, הרי זה דור שחווה לא מזמן קורונה, היינו במצב לא פשוט, נזרקנו מהבתי כנסת, מכל מקום, אנשים לא עלינו נפטרו פה בכמות בכל העולם, ומיד אחר כך אתה רואה, עוד מחלות, ולאחר מכן עכשיו את כל הסיפור הזה של הנאצים עם מחשימם וזריחם מעזה. זה אנחנו צריכים להתעורר. מה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו?
רגע לפני שאנחנו חוזרים בתשובה,
כן.
שמחזיר אותנו.
כן.
קודם כל אני מבין מה קרה לכל מי שפגש את הרב, כן? זה ברור לי, אי אפשר להישאר אדישים. החגים, שבתות הבנו שהיה נחמד. חגים גם אותה מתכונת, באים אנשים,
מדהים.
פסח, כן. פורים, סוכות, בונים סוכה בהונג קונג, אופים מצות במקום, מקבלים מהארץ, מה...
כן, ברוך השם, כמובן אנחנו מדברים על השנים האחרונות, שהכל השתדרג והכל...
השנים הראשונות.
השנות הראשונות זה היה לא קל, היינו מזמינים מהארץ, גם אופים מצות בהונג קונג, וגם מזמינים מהארץ, אבל זה הכל עולה, כי אתה, הכל אתה מטיס, הכל זה בהטסה. סוכה, אני זוכר, אנחנו צריכים חודש ימים לדבר עם הסיני, שהולכים לעשות סוכה. עד היום, יודעים, הסינים, סוכה. סוכה, זה השם שנחרד להם, וזה הכל אישורי, ואתה צריך לקבל את זה, אין להם מושג. הם ממש, הם מאוד מעריכים את העם היהודי, מאוד, אין אנטישמיות בהונג קונג, ממש אין אנטישמיות. אנחנו הולכים כמו בני תורה, עם חליפה וכובע, מסתובבים בהונג קונג עם חליפה וכובע, ואין שום חשש. אסור להגיד את זה, אבל זאת, זאת, יש שם יותר ביטחון מאשר אצלנו פה. כן, כן, ממש ככה. תודה, החגים, ימים נוראים, מגיעים לך מאות איש, מאות איש, שאתה רואה אותם, לפעמים אתה רואה אותם רק ב...
רק ביום כיפור.
רק ביום כיפור.
קח דוגמה את פסח, אנחנו יודעים שפסח זה משפחתי, פסח נמצאים איתנו בני משפחה, מערכים, וליל הסדר, זה ליל הסדר של גני הדר, של אקו, של כל תוירה.
כן.
איך עושים ליל סדר בהונג קונג?
כן, אני רוצה להגיד לך שזה אחד החוויות. בהתחלה באמת זה היה קשה לנו. אתה יודע, בחוץ לארץ עושים שני ליל הסדר. היה לנו מאוד מאוד קשה, אתה יודע, לעשות שני ליל הסדר, אתה אומר, שמע, זה כבר נהיה שמונה כזיתות, זה שמונה כוסות, יין. אבל במחשבה שנייה, תחשוב, אנחנו מאוד נהננו מזה, כי בדרך כלל שאתה מגיע ליל הסדר, אתה מגיע כבר מרות, אוף מרות אחרי שבועיים עבודה, קושי עצום, ואיך אומרים, זה עובר לנו. יש לנו את הליל הסדר השני. ואחד הליל הסדר שאני נזכר בהם, זה לפני מספר שנים עשינו ליל הסדר בהונג קונג. עכשיו תמיד אנחנו מארחים ישראלים, גם מקומיים וגם אנשי עסקים, וגם את התרמילאים.
בכל לילה אנשים אחרים?
כל לילה אנשים אחרים. כל לילה יש לך אנשי עסקים.
לא, ליל סדר ראשון וליל סדר שני זה אותם אנשים?
בדרך כלל, כן. אבל יש גם אנשים אחרים שלפעמים מתארחים בליל הסדר, אז באים ליל סדר שני. הישראלים לא עושים ליל הסדר שני, הישראלים שבאים להונג קונג להתארח. בכל אופן, באחד הליל הסדר, כיוון שאתה מזכיר את ליל הסדר, אז עשינו, אני עושה לעשות סדר בליל הסדר, הכנה לתרמילאים.
לפני פסח.
אחד הקשיים של אחד שלא שומר תורה מצוות, שהוא נכנס לבית הכנסת, הוא מרגיש לא שייך, הוא מרגיש כמו אנחנו תקום, כאן קמים, כאן יושבים, ואם הוא נפל עם סידור שהוא, זה הוצאה אחרת בכלל על החלב. הוא יכול להתפלל 18 שעה וחצי, הוא אומר, יעלה ויבוא על הניסים, גם של פורים, גם של... זה קושי עצום. עכשיו, שאתה מביא אנשים שאולי זה החוויה הראשונית שלהם, על אל הסדר הראשון, אני שמעתי את זה מהמון אנשים, מהמון מטיילים ישראלים בפרט, שזה עלה לסדר הראשון שלהם בחיים, אז אתה חייב לתת להם תוכן לפני שהגישו גם שייכים. ועלה לסדר הזה שאני מדבר עליו, שזה היה לפני כ-8 שנים, אז בהכנה לעלה לסדר, כמה שהיה קבוצה של 60 תרמילאים, חלקם הגיע גם מניו זילנד, אז אמרתי להם, כמה, עשינו זה בבית הכנסת, אז שמתי כיפות, כי בדרך כלל שהשיעורים נמצאים בחדר שיעורים, אני לא דורש מהם לשים כיפה, כל אחד רוצה לשים, תשים, אתה לא רוצה, אל תשים, אנחנו ממש לא קודם כל כנס לתוכן, תבין את העומק שבדברים. אבל כמה שזה בית הכנסת, יש חשיבות של בית הכנסת, זה חשיבות העצומה הזאת, לכן אנחנו שמים כיפות, והם מודיעים, אם אפשר לשים כיפה, כולם שמו כיפה למעט אחד, אחד לא שם כיפה. אני זוכר את השם.
ואת האנשים האלה אתה אוהב. זה הדלק של הרב. אני כבר למדתי להכיר את הרב. זה הדלק של הרב.
עכשיו, אני לטובי חשבתי, כמו תמיד, הם לא מרגישים, זה לא כזה משקל, והם לא רגילים לשים כיפה, זה קורה. אבל אני שמעתי, אחד עושה לו ככה. אני ראיתי בזווית עין, אחד עושה לו ככה, אז הוא עושה... אני שמעתי את הצקצוק הזה, אז אמרתי, טוב, עכשיו הגיע תורי, אמרתי לו רואי, קוראים לו רואי, באלף, מקיבוץ נען. אמרתי לו רואי, זה בית הכנסת, אם אפשר לשים כיפה. אומר לי, כבוד הרב, אני לא מסוגל. לא יכול, אני אשים כובע של בוקרים. הם חזרו מטרק סוסים בניו זילנד, 3 שבועות טרק, יש להם כובע ששוקל 3 קילו. אמרתי, תראה, רואי, אין לי בעיה, תשים גם מצידי חצי אבטיח על הראש. אבל אני מציע לך 10 גרם, ואתה לוקח 3 קילו. תשמע, זה מתחיל להפחיד אותי, אני צריך לבדוק את המזוזות שלך בקיבוץ. והבן אדם שם את הכובע, 3 שעות את הכובע הזה של הבוקרים. ובליל הסדר, כשאני מסתובב עם הקוס והיא שעמדה, לחן יונתן רזאל, שגם את זה אנחנו מלמדים אותם, כולם שמחים, אני רואה אותו בוכה, אני אומר לו, רואי, למה אתה בוכה? חג החירות, העם היהודי. הוא אומר לי, אני צאצא ישיר לבעל שם טוב, ומעולם לא עשו לי בר מצווה. על מה בדיוק אני אמור לשמוח? תראה מה זה. היהודי הזה לא מסוגל לשים כיפה, לפני 3 ימים, באמת הוא הרגיש שהוא לא מסוגל לשים כיפה. ועכשיו הוא בוכה, למה לא עשו לו בר מצווה? הוא צאצא, יש להם ספר יוחסין, עד הבעל שם טוב, בקיבוץ. כמובן שלמחרת, עשינו לו בר מצווה, העלינו אותו לתורה וזרקנו עליו סוכריות ללא חשש שרויה, כיוון שהוא חסיד אישר, אז גם אתה צריך להשיג לו את הסוכריות הללו.
טוב, אני באמת, אני חושב שאחת התוכנית הראשונות שאני בעיקר שותק, אני ממש באמת מתפעל מהסיפורים ומהדברים. אני גם מתחיל עוד דבר להבין, שכנראה גם חוש ההומור עוזר מאוד להתמודד בהונג קונג.
נכון. חייב חוש הומור, כי אם לא...
לחברה האלה, זה אי אפשר להיות קשוחים לבוא אליהם מהכולל ברצינות, ולהגיד להם, הקטויס אומר ככה, והנסיבס אומר ככה.
צריך הרבה חום ואהבה. הרבה חום. הנתינה הזאת, להרגיש נתינה, ללא שום, תבוא, תאכל, תשתה, ללא שום... לא מבקש לך לעזור בתשובה, אין צורך. לא, ממש לא. אני אשמח, אבל לא זו המטרה. אני רוצה שאתה אח שלי, תרגיש את התחושה הזאת של אח. אני אח שלי, אתה צריך משהו, אתה צריך עזרה. היינו, עוד פעם, אנחנו כל הזמן עוטפים אותם בחום ואהבה, ונתינה ועזרה. וזה כמובן, הודות להם משפחת דרוויש, שהם בעצם היו הספונסרים, וכמובן ארגון הערכים, שהיו הפעילות של הסמינרים במזרח הרחוק.
ואז ביום אחד עוזבים הכל?
לא עוזבים הכל, בגלל חינוך הילדים חזרנו לארץ, לא הייתה לי ברירה, בן היה בכיתה זין, והיו, כמו שאמרתי, היו שלושה ילדים, זה כבר לא...
חסרים חיידרים וישיבות בהונג קונג?
כן, לא היה. זה היה החיידר היחיד, תחשוב. אני כל הזמן אומר לאנשים, תראו איזה אחריות הייתה לנו. יש לך מסביב להונג קונג כ-4 מיליארד איש. יש כך את הודו, את צ'יינה, את סין, את כל המדינות הללו, מלזיה זה מיליון, מאות מיליונים. והמגדלור היחיד שבעצם מפיץ תורה, מפיץ... ובעצם הוא השפיע, אני אומר, על מדינות, על גבי מדינות. אני מסתובב היום בעולם, אני רואה את ההשפעה של הפעילות שהייתה בקהילה בהונג קונג, אני רואה את זה בפנמה, אני רואה את זה במקסיקו, ברזיל, יהודים שהגיעו והעתיקו את המודלים הללו למקומות שלהם, במקסיקו ובברזיל, לעשות, לפעול ב...
אבל לא היה שייך, הילדים גדלים.
חזרנו לגור בארץ.
ואז היית על הקו?
על הקו, כל שבועיים הייתי טס לשבוע ימים. כן, הפעילות של הסמינרים, והפעילות של הקהילה, יש לך את הפעילות השוטפת, כל הנושא הזה של...
כאן בארץ יש משהו מהפעילות שהרב עושה שם, שעושה אותה גם כאן, או שחוץ מההרצאות שאני יודע שהרב עושה, זאת אומרת, פה פעילות קירוב...
היום, בגלל בעקבות הקורונה, למעשה, אז הכל עבר לחלק הדיגיטלי, אנחנו מוסרים שיעורים בזום.
אבל סמינרים כאן בארץ.
סמינרים, אנחנו עושים...
בגלל או שיותר קל לתפוס ישראלי בהונג קונג ולקרב אותו מאשר כאן בארץ.
זה נכון, זה נכון מאוד מה שאתה אומר. בחוץ לארץ יותר קל לתפוס ישראלי ולקרב אותו, כן? אבל עם כל זה, גם היום יש, ברוך השם, יש את הפעילות של הערכים, יש קירוב עצום מאוד מאוד בארץ, אבל אני באופן אישי, כמה שאני כביכול אחראי על האזור של המזרח הרחוק, ובעקבות הקורונה התרמילאים עוד לא חזרו, התחילו לחזור, אבל בגלל המלחמה, אז המון חזרו ישראלים, והתנדבו לחזור להילחם, כן? אז מלא, כל העסק התרוקן בווייטנאם, בטיילנד.
אבל הרב לא זנח את הקירוב בחול.
ממש לא, ממש לא, בעזרת השמות
שבועיים, אנחנו גם מקסיקו. ויש עוד כמה נשמות שאני מזכיר שפוטנציאלים עתידיים לבוא.
כן.
אולי אני שוקל להצטרף אל הרב הזרזר, ללכוד איזה ככה, לראות אם הצלחתי ללמוד את הכללים מהתוכנית, איך דוגמים יהודי ככה בתוך כל הבלגן שם. יש עוד נושא שהרב עוסק בו בשנים האחרונות, נושא חשוב מאוד, הרב נגע בזה מקודם, הזכיר בתי כנסת, וזה הנושא של דיבור. דיבור בבית כנסת, שלא לדבר בבית כנסת.
נכון. כן, זה התחיל, עוד קודם לכן, הרבה שנים, קודם כל, המרכז, איך אמרת, אני נולדתי באקו, ראיתי מה זה בתי כנסת, שלא מדברים בית כנסת, זה היה חרוט בי, אבל איפה היה מקה בפאטי, זה היה לפני כשש שנים, בראש השנה, בראש השנה תפשין עין תת, אני בכל נדרי, תפשין עין תת, אותו ראש השנה לא הייתי בהונג קונג, אבל נסעתי לכל נדרי בתשע"ט. כפי שאמרתי, היה לנו כ-300 מתפללים. 300 מתפללים בהונג קונג זה 3,000 בעיר בארץ. אנשים מגיעים לך מאחורים מהסדקים, אתה רואה אותם רק מכל נדרי לכל נדרי. זאת אומרת, במוצאי יום כיפר אתה צריך להודיע מתי כל נדרי שנה הבאה. ואז בזמן המרגש הזה, אמרתי להם, תראו רבותיי, אני השנה זכיתי להיות בראש השנה בתל השומר, בבית חולים, הוספיטל, תל השומר. וכשאני אומר זכיתי, אני אומר את זה בשיא הרצינות ולא בציניות. וסיפרתי להם שביום ראש השנה הראשון שלו, ביום הראשון, הבן שלי אז, אישה היה, בדיוק שמלאו לו שש שנים, הוא נפל עליו מעמד בטיחות ממתכת, זה משהו כבד מאוד שהיה מונח, במקום שיהיה מקובע באדמה, היה מונח על הקיר וזה נפל עליו, ונקטעה לו אגודל ימין, 95%. ועוד נפתח פה ליד העין, 17 תפרים כמניין טוב. את התא שליח עשינו באמבולנס, בכביש 471, בדרך לתל השומר הוספיטל. היה איתנו מתנדב, אנחנו ראינו שזה, כל רגע זה, אני לא רוצה תיאורים גרפיים, כי זה לא נעים, אבל אני אומר לו, תשמע, מה קורה? מתי אתה מגיע? אין פה תנועה. היה איתנו מתנדב מייחוד הצלה, אומר לי, הרב, אני רוצה לספר לך סיפור, ואת זה אני מספר לציבור בהונג קונג. אומר לי, תראה, לפני 3 שנים אני קיבלתי קריאה שילד איבד הכרה. והגעתי, כשהגעתי ניסיתי לפעול, תוך כדי שאני מנסה להחיות אותו, הגיע ניידת טיפול נמרץ. וכשהילד הגיע, פולסים, חשמל, לא הצליחו, אמרו לקבוע מוות לילד. אז הוא אמר להם, תראו, אני הגעתי ראשון, תנו לי צ'אנס. אמרו, חרדי מתלהב, בכבוד. נתנו לו, והוא מספר לי שהוא לא יודע להגיד כמה זמן זה קרה, אבל הגיע אדם מבוגר עם זקן קצוץ, ואמר, בורא עולם, אני מעולם לא דיברתי בתפילה. הזכות הזאת היא תעמוד לנכד שלי. הוא אומר, אני לא יודע לתחם את זה בזמן, אבל אחרי חצי דקה הילד קיבל ויברציות, נתנו לו מכת חשמל, יחזירו אותו לחיים. אני אומר לחבר'ה, בואו נקום, תראו, אחים יקרים. הילד הזה, המתנדב והצוות טיפול נמרץ חוו תחיית המתים. לפני מספר דקות הם רצו כבר מוות הילד, אבל בגלל שהסבא של הילד לא מדבר בתפילה, תראו מה קרה פה. כשאני מספר להם את זה, אני אומר להם, תראו, החשיבות העצומה, אמרתם, הבן שלי כרגע נמצא, אני רב שלכם 22 שנה. אני הגעתי בערב יום כיפור, אני חוזר מוצא עם כיפר, כי הבן עוד מושפז בית חולים. אני מבקש מכם, יש דבר מאוד מאוד חשוב, בנפשי הדבר. קבלו עצמכם לא לדבר בבית הכנסת בתפילה. לרפואת הבן שלי, שי חיים בן שרה. ככה תגידו.
כשמה הוגדר מצבו, אז אתה
מתחיל כבר... הרופאים אמרו שכמעט ואין סיכוי שהאצבע תתאחק. כמעט שהיה פה גם מאיחה. הכל נמאח, וגם אין פה ורידים שיוכלו בעצם לשחזר את מערכת הדם תחזור ותזרום שם.
הוא בארץ בבית חולים, ואתה טס לקהילה שלך ביום כיפור.
ביום כיפור. ואני רוצה להגיד שאנשים שם בכו והתרגשו, הייתה שם התרגשות גדולה מאוד, ואנשים ירימו את האצבע, רק אמרתי לה, תראו, צריך להגיע לבית הכנסת, בשביל לא לדבר בבית הכנסת, כן? אמרתי לציבור אלה שאנחנו רואים אותם בכל נדרי רק. ובאמת, היה שם חיזוק גדול מאוד, אותו עם כיפור, אני זוכר, לא היה דיבורים, זה היה דבר מדהים. אני רוצה לספר שאחרי 3 חודשים, שכבר הרופאים הודיעו, שאין סיכוי שהאצבע תתאחר, רק עשו לנו את זה סוג של כמין טובה כזאת, היינו אצל פרופסור בתיה יפה, מספר אחת בארץ לפלסטיקה ילדים, היא רואה את האצבע, אומרת, מצטערת, יש פה 60% נמק, צריך לקטוע את זה, עד גליל תחתון, כלשונה. יוד יומיים יש לכם אשפוז בבית חולים, תל השומר, דוקטור אלון קובו קיבל אותן בתל השומר, ואז הוא מסתכל, אומר, טוב, תלכו לצילום, ונחליט איפה, איכן לנתח את הילד. אנחנו הולכים לצילום, תל השומר זה עיר, חוזרים, ואני רואה אותו שהוא ככה מסתפק. אמרתי לו, דוקטור, מה קורה? הוא אומר לי, תכניס אותו פה לאחות, היא תוריד לכם את התמך, אתם הולכים הביתה. אמרתי לו, מה? ביתה יפה, פרופסור, כתבה 60% נמק. הוא אומר לי, אתה דתי, אתה תסביר לי. אמרתי לו, עכשיו תורי להסביר לך, דוקטור. אתה יודע כמה יהודים בעולם כמעט עצמם לא לדבר בתפילה לרפואת הילד הזה? הוא אומר לי, אצבע אלוקים, מה אני אגיד לך? כשבאתי להודות, בכל עדרי תש"פ, כשבאתי לציבור, כי חלק לא ידעו, כפי שאמרתי, אמרתי, צריך להודות לקדוש ברוך הוא, לא רק לבכות, גם כשקורא את הטוב, צריך להודות בציבור, בפי רבים מעללנו, ואז אמרתי להם שברוך השם, האצבע של הילד התאכל לחלוטין, אמרתי להם, אבל האפי אנד עוד לא הסתיים. אמרתי להם, לפני שלושה שבועות עשינו סמינר של אחים בווייטנאם, היינו 4 ימים בהוי הד, זה נשמע איזה כללה במרוקאית, אבל זה עיר שיש בה אלפי ישראלים. 4 ימים סמינר, בוקר עד ערב. וביום שישי אני נמצא על מטוס לסמינר נוסף בשבת בשנחאי. זאת אומרת, אני בהנוי, עיר הבירה, מטוס דרימליינר של וייטנאם, למעלה מ-98% מלא, עד 0 מקום, 2 מקומות לידי פנויים. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, ברור להם בבקשה, אני עייף מאוד, היה לי 4 ימים מאוד מסיביים, חגה לי סמינר נוסף בשבת של ערכים בשנחאי, בבקשה, שאני אוכל לישון, אני אוכל לישון בצורה במעונח. ואז התפללתי להשם. עכשיו, מה הסיכוי שיהודי יישב לידך? מה, מבחינה סטטיסטית, מה הסיכוי שישראלי יישב לידך? בכלל, אחרי שאני התפללתי, ודאי שאף אחד לא יישב. אבל 5 דקות לפני הסגירת המטוס, זוג עולים ככה במתנשפים, הם נראים דתיים, ומתקרבים אליי, ואומרים לי, סליחה, אומר לי, הבעל, אני יושב פה. אמרתי, טוב, התיישרתי, אמרתי, אומר לי, וואי, בוד הרב, אני מכיר אותך. אמרתי לו, אותי, היית בסמינר של ערכים בהונג קונג, בתאילנד, איפה? אמר לי, לא, אני מכיר אותך מתל השומר. אמרתי, תשמע, אני מצטער, אני לא, אבל לא, אני אף פעם לא התנדבתי בתל השומר, לצערי הרב, אני לא מתנדב. אומר לי, לא, בראש השנה בתל השומר. אמרתי, תגיד, על מה אתה מדבר? הוא החזיר אותי 10 חודשים אחורה. אמרתי, הוא אומר לי, בשעה 2 בלילה, ליד המעלית. אוי, שהוא אמר איזה לבנה נפלה לי על הראש. תראה, אחרי 5 שעות של ניתוח, שהיה צריך להיות גם באצבע וגם ליד העין, אז אחרי התאוששות, אמרו לנו, רופאים, תקחו את הבן למחלקה. אז אני מגיע עם אשתי, זה היה 2 בלילה, יום השני של ראש שנה, מגיעים למית, אומר, תשמעי, זה כבר לא פיקוח נפץ, צריך לקרוא לגויה. היה שם אחד שמשחק בטלפון, יושב על הרצפה, משחק. הוא שומע את הדו-שיח, הוא כמה אומר, אני אלחץ, אני צועק לו, אתה יהודי. ורצתי במהירות, הבאתי את האחות הגויה. אני רואה אותו דומה, אני אומר לו, אחי, תגיד לי, פגעתי בך, אמרתי לך משהו? הוא אומר לי, לא, אבל תדע לך, 12 שנה לא שמעתי את המשפט הזה, אתה יהודי. אמרתי לו, מה אתה מדבר? אז הייתי בפוסט טראומה מהסיפור של הילד, והגיע המעלית, אז הגויה נכנסה, והיינו צריכים לרוץ למטה, לקבל אותו למטה, אז אמרתי לו, תשמע, שיהיה לך שנה טובה, בהצלחה וכל טוב. והמילים הללו, אתה יהודי, נכנסו בו כהרס של אחנאי, והוא ואשתו הלכו לסמינר של ערכים בכינר, לאקדמיים. הבן אדם הזה הוא איש עסקים, מתעסק בטקסטיל לאירופה, הוא בא לווייטנאם לעסקים, ומשם הוא נסע לשבת בשנחאי, לקהילת חב"ד שם. תראה מה זה, אני אומר לציבור, מה זה כוח של קבלה, לא לדבר בתפילה, ומה זה כוח של מילה, אתה יהודי.
הרב מאיר הזרזר, אני יושב איתך כאן, ואני מתרגש עם דמעות בעיניים, מהסיפורים, מהתיאורים, ובאמת מהכוח והיכולת של יהודי, אחד, עם כמובן עם אנשים, ועם פעילות וליווי, אבל עם כוח רצון לעשות שינוי. התחלנו עם אברך צעיר, התחלנו עם ילד באקו, שעושה ככה קירוב בקטנה עם השכנים שלו. עברנו לאברך צעיר, ועברנו בהונג קונג, בתאילנד, בסינגפור, בצ'יינה, בהרבה מאוד מקומות היינו, במקסיקו, ובתל השומר. ואנחנו מסיימים באמת בחלק החשוב הזה של כמה כוח יש לקבלה, בכלל לדיבור, אבל קבלה בלא לדבר בבית הכנסת. והמאזינים שומעים את הרב עכשיו, והמאזינים צופים, הצלמה של הרב, ככה איזה מסר לסיום קצר על כוח הדיבור, על התפילה, על מה שהרב רוצה ככה. בטוח שזה, הלבבות פורחים עכשיו אחרי כמעט שעה שאנחנו מדברים, וככה ייכנסו אל הלב, עוד המסר הנוסף של הרב.
הייתי אומר, מסר נוסף, מאוד חשוב בנושא של כוח הדיבור. הרי תראו, מה אנחנו לא עושים בשביל פרנסה? אני אומר את זה גם לציבור שלי בהונג קונג. אתם קונים מפטיריונה ב-$26,000, פתיחת האחד בראש שנה, $18,000. מה אנחנו לא עושים לפרנסה? ויש שירים על רב משה, רב שי בן רב משה, וטסים בגימל בייר. אנחנו ורוצים זיווגי, ורוצים, מה לא רוצים? יש הבטחה חינמית, סגולה חינמית, אומר האמת בשם הרי הקדוש, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. מתי הקדוש ברוך הוא ילחם? כשאתה מחריש בתפילה. והדבר החשוב, אנחנו עכשיו זקוקים לישועות, אנחנו עכשיו כנגד קליפת ישמעאל, הקור הזה בתפילה. אנחנו צריכים לדעת מה זה תפילה. תפילה, כותב המהר"ל, זה אותיות פתילה. ידעת איך להתחבר לקדוש ברוך הוא. ובפרט אם אנחנו נקבל על עצמנו את הדבר הזה, לא לדבר בתפילה, אנחנו יכולים לראות ישועות בפרנסה, בזיווגים, בזרע של קיימה. וכשניצק לקדוש ברוך הוא, בעזרת השם שיחזיר את החטופים בריאים ושלמים, אז הם יחזרו לפה. כשאנחנו ניצח לקדוש ברוך הוא, שהחיילים יחזרו בריאים ושלמים בגופם ונשם, אז יהיה בכוח הדיבור שלנו לפעול בעזרת השם.
הוקסמנו, התרגשנו, התחזקנו, חייכנו, באמת קיבלנו הרבה מאוד מטען. רב מאיר הזרזר, רב קהילה בהונג קונג, מרצה בכיר בערכים ומוביל פרויקט חיזוק לעם ישראל, לא לדבר בבית הכנסת, ובעזרת השם, המאזינים שלנו עכשיו, מי שיכול, יקבל על עצמו את הדבר הזה, בקשה אישית שלי, תתחזקו איזשהו עניין של בן משפחה שזקוק לרפואה, אז ככה שיהיה לרפואתו ולהחלמתו, לא לדבר בבית הכנסת. הרב מאיר הזרזר, תודה רבה שבאת כאן לאולפן.
תודה רבה.
ובעזרת השם שנזכה כולנו לשפע, סייעתא דשמיא וישועות גדולות.
אמן. תודה.